אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה.
עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו נמצאים בפרק השלישי באמצעה של סדרה שבה אנחנו מדברים על ליברליזם, ניאו-ליברליזם ופופוליזם. האורח שלי באולפן, זו הפעם השלישית, הוא פרופסור דני פילק, חוקר בכיר במכון ון ליר, ומרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. שוב שלום דני.
שלום רונה, שוב.
אני שמחה שאתה כאן, כי תשמע, אחרי שני הפרקים הקודמים הלכתי הביתה, סגרנו את ההקלטה, ואני חייבת להגיד שככה קצת הרגשתי כאילו קיבלתי איזו ביתה קטנה בבטן. ואני אסביר למה, לא להיבהל, זה דבר טוב. אנחנו חושבים שאנחנו מכירים המון מושגים, כמו ליברליזם, ניאו-ליברליזם, פחות ידעתי לאן לקחת את זה, ויש לנו איזו עמדה כלפי העולם, כלפי החיים, כל אחד ממקומו, מניסיון חייו. וכשסיפרת מה זה ליברליזם וניאו-ליברליזם, פתאום התבלבלתי. זאת אומרת, אמרתי, רגע, במה אני מאמינה, או מה אני יודעת, או כמה ביקורתית אני בעצם כלפי כל מיני עמדות חברתיות, כלכליות, כמו שדיברנו עליהן, ובלבלת אותי. זאת אומרת, אני עכשיו, הכל נראה לי מורכב ולא פשוט. אתה נתקל בתגובה הזו, דני, או שהפתעתי אותך?
תראי, אני נתקל לפעמים בגלל שאנשים רגילים, או לפחות בשכבות מסוימות וקבוצות השתייכות מסוימות, רגילים לחשוב שליברליזם זה משהו טוב. ובגלל שאני לא מגדיר את עצמי כליברל, אבל מצד שני, מכירים אותי, מכירים את עמדותיי, אז זה קצת מבלבל. אני חושב שכשנדבר על פופוליזם, אולי זה ייבלבל
עוד יותר.
אז אני לא אגיד שאני רגיל לגמרי, אבל זה לא...
זה
לגמרי
לא מפתיע,
בדיוק.
כי אנחנו חיים בתוך עולם כזה של מושגים, כמו ליברליזם שהתחלנו, אמרנו זה זכויות הפרט, חירות הפרט, חופש הפרט, ורובנו נשארים שם, משכילים ככל שנהיה, אנחנו חושבים שזה נגמר וקם שם, וכשמתחילים לנתח, כמו שעשית כאן, התנהלויות מדיניות, כלכליות, יחסים בין קבוצות, הכל נעשה מורכב, וזה משהו שבדרך כלל אנחנו לא תורכים כל כך לעשות.
המציאות מורכבת, אין מה לעשות.
המציאות מורכבת, אז בוא תסבך אותנו עוד עם פופוליזם.
כן.
כי מי שזוכר בפרקים הקודמים, התחלנו באמת מהעניין הזה של איך התחיל ליברליזם, ודיברנו כאן על הגלגולים שלו, ועל כך שהיה לו איזה תור זהב, זה הצליח במובנים מסוימים, זה תורגם לכלכלה די מהר. אחר כך הגענו לניאו-ליברליזם, שזה הזכרנו את תאצ'ר, הזכרנו את רייגן בארצות הברית, שיטות שניסו באמת לעשות סדר מול ארגוני עובדים חזקים, מול משברים כלכליים, ובסופו של דבר, גם שם יש איזה משבר. זאת אומרת, גם בניאו-ליברליזם הזה שתיארנו, חל איזה משבר, נכון? זאת אומרת...
תראי, הניאו-ליברליזם, כמו שדיברנו, הוא משברי כמעט פר הגדרה. זה לא היה משבר אחד, הרבה משברים, נכון שהמשבר של 2008, שמתחיל ב-2008, כן, שנמשך, הוא משבר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר... מזעזע, הרבה יותר ארוך בזמן, אז כן, הוא משברי. יחד עם זאת, כמו שהרבה מבקרים של הניאו-ליברליזם כותבים, העולם הניאו-ליברלי הצליח בצורה פחות או יותר טובה מבלי להתמודד עם המשבריות הבלתיין, האינרנטית שלו.
חוסר יציבות, זאת אומרת, כל הזמן
נכון,
יש איזו תנועה ותיקון, כן.
אבל הצליח לשמר את העקרונות המרכזיים שלו, גם עם שינויים. נגיד, הניאו-ליברליזם של טראמפ, הוא לא כמו הניאו-ליברליזם של קלינטון, ודיברנו על זה שיש כמה צורות. יש את הניאו-ליברליזם השמרני, יש את הניאו-ליברליזם הפרוגרסיבי, יש ניאו-ליברליזם שאפשר לקרוא לו ניאו-ליברליזם פופוליסטי, ויש ניאו-ליברליזם אוטוריטרי. זאת אומרת של, נגיד, דוגמה מצוינת, דוגמאות עצובות אבל מצוינות, בולסונארו בברזיל או פוטין בברית המועצות.
אז אמרו כבר יש סוגים של ניאו-ליברליזם, אבל תכף נגיע לפופוליזם. ולמה נולד הפופוליזם? אם אתה אומר, הנה, למרות חוסר היציבות האינרנטי, זה שנמצא בתוך השיטה הניאו-ליברליסטית, אמרנו רוב העולם המערבי באיזשהו שלב פנה אליה, הגיע הפופוליזם. אז למה נוצר בכלל הצורך ב...
קודם כל, הפופוליזם התחיל הרבה לפני שהיה ניאו-ליברליזם.
אפילו ביוון אנחנו נתחיל לראות ניצנים של המושג, נכון?
יוון אולי קצת פחות בטוח ברומא. ברומא בעצם, בעיקר במה שנקרא הרפובליקה הרומית המאוחרת, כן? לקראת סופה של הרפובליקה, יש מאבק בין שתי קבוצות, קבוצה אחת שקוראים לה אופטימטס, הטובים ביותר, זאת אומרת, האליטות, שהדמויות שהיו קשורות, איזה פומפיוס או קיקרו, והקבוצה שקראו לה פופולרי, העממים, שהוא קצת דומה שהדמויות המרכזיות, היו מריוס וגיוס מריוס וקלודיוס ואולי גם יוליוס קיסר. אז במידה מסוימת אפשר לומר שכבר ברפובליקה הרומית, אפשר לראות אלמנטים שהיינו היום יכולים לקרוא פופוליסטים גם בתקופה של מלחמת האזרחים בבריטניה ובערים הרומיים, בערים האיטלקיים, בתחילת המודרניות. אבל אם אנחנו הולכים לשתי התנועות שהן התנועות הפופוליסטיות של העידן המודרנית, זה ה-People's Party בארצות הברית וסוף המאה ה-19, והנרודני ברוסיה, גם ברוסיה הצארית, גם בסוף המאה ה-19. ומה שמאפיין אותם זה התפיסה של העם כמקור הטוב, איזה הגדרה של הם ואנחנו שהיא פנימית לחברה. בארצות הברית זה יהיה מי שעוסק בעבודה פרודוקטיבית, וזה חוואים ופועלים וגם אנשי תעשייה, מול מי ש... מול אויב העם שאלה שלא עוסקים בעבודה פרודוקטיבית, שזה בעיקר אנשי הפיננסים, וגם התנועה הפופוליסטית בארצות הברית הייתה מאוד פוריטנית, והתפיסה גם מי שמכרו אלכוהול או עסקו במשחקי מזל, כן? אז ההפרדה, הקו שמפריד בין העם הנכון, הטהור, הטוב, לבין אויבי העם, בדרך כלל זה גם בא עם ביקורת על הממסד, שבארצות הברית זה על הממסד המפלגתי של מפלגה דמוקרטית, מפלגה רפובליקנית, ברוסיה זה כמובן ביקורת על הממסד הצארי. אז זה כאילו הגל הראשון. הגל השני יופיע באמריקה לטינית של שנות ה-30-50 של המאה ה-20, זה קרדנס במקסיקו וגייטן בקולומביה ופרון כמובן בארגנטינה, וג'טוליו ורגס בברזיל, ואיה דה לה טורה בפרו, וגם שם, זאת אומרת, מבחינת ההרכבים החברתיים הם קצת שונים, כי בדרך כלל, נגיד, ברוסיה זה היו אינטלקטואלים שראו בעיקרים, במוג'יקים, את העם האמיתי. בארצות הברית, כמו שאמרתי, זה היה היצרנים מול הלא יצרנים, אבל הייתי אומר, הליבה, זה היו חוואים בדרך כלל. בדרום אמריקה זה הפרולטריון החדש שנוצר, בעיקר זה נכון בארגנטינה, במידה מסוימת בברזיל, זה פרולטריון חדש שנוצר כתהליך של החלפת יבוא, בין היתר, בגלל, וכן, וההתפתחות של תעשייה מקומית. אז זה הגל השני של הפופוליזם, ועד כדי כך שבדיונים, נגיד, תיאורטיים, בשנות ה-60, אפילו ה-70, זה נתפס כתופעה של הפריפריות או הסמי-פריפריות, כן? כי רוסיה וארצות הברית, כשהפופוליזם מפיע, הם עדיין מדינות סמי-פריפריאליות, דרום אמריקה כמובן, אזור פריפריאלי. יש גל נוסף של פופוליזם גם, גל נוסף של פופוליזם שהוא קצת משבשת, או שוב, הופך את המציאות ליותר מסובכת. מצד אחד, בדרום אמריקה מופיעים בשנות ה-90 צורות של פופוליזם ניאו-ליברלי, מנם בארגנטינה, קולור דה מלו בברזיל, פוג'ימורי בפרו, ובאירופה מופיעות בשנות ה-90 מפלגות שהן מפלגות פופוליסטיות רדיקליות ימניות. כאילו, המוכרת ביותר אז היא החזית הלאומית של ז'אן מארי לפן, אביה של מארין לפן, מפלגת החירות האוסטרית של יורג היידר, הליגה נור, שאז קוראים לה ליגה נורד, הליגה הצפונית באיטליה, מפלגת פים פורטווין באולנד, הפלאמס בלנג בבלגיה, ואז זה כבר משבש את הרעיון שפופוליזם זה תופעה של הפריפריות. כן? או שזה, כי אירופה זה לא פריפריה, ולא רק שמופיע באירופה, אלא שמופיע במערב אירופה. מילא אם היה מופיע רק במקומות שהם המדינות, נגיד, שהשתחררו בגרשיים מהגוש הסובייטי, אבל זה מופיע בצרפת, באיטליה, בבלגיה, בהולנד, בפינלנד, הפינים האמיתיים, בשוודיה, מפלגה הדמוקרטית השוודית, אז פתאום פופוליזם, אנחנו צריכים להתמודד עם משהו שזה לא כבר ביטוי לפריפריאליות, ויש שתי גישות תיאורטיות שהן די דומות איך מאפיינות את פופוליזם. בשביל הגישה הפונקציונליסטית, הפופוליזם, כל עוד שמופיע במדינות סמי-פריפריאליות, היא תופעה במדינות שהגיעו מאוחר למודרניות, אבל מתי שהוא הם יגיעו לקצב, כי המודרניזציה הוא תהליך ליניארי והכרחי, ואז זה יסתדר, ובשביל המרקסיזם זו תופעה, זה ביטוי של תודעה כוזבת של הפרולטריון. עכשיו, אל מול המורכבות של התופעה הפופוליסטית, שתי הגישות האלה, שני הסברים האלה, בעצם קורסים במידה מסוימת, כי כבר אי אפשר לדבר על זה, ויש כמה הסברים. יש אולי ההגדרה, כי זה קשה לדבר על פופוליזם, כל עוד שאנחנו לא יודעים במה מדובר בהתפתחות ההיסטורית, באמת אחרי 2008, והקריסה במידה מסוימת של החלום הזה, של קץ ההיסטוריה, של דמוקרטיה ליברלית, קפיטליסטית, שהיא המקום האולטימטיבי שאפשר להגיע, אז הפופוליזם הופך ליותר חזק, מגיע לשלטון במדינות שונות, יש בינתיים בדרום אמריקה גל ורוד של פופוליזם שמאלי, צ'אבס בוונסואלה, קוריאה באקוואדור, אזוק קירצ'נר בארגנטינה, אבו מוראלס בבוליביה, יש מי שיגידו היום גם לופס אוברדור במקסיקו, אז התופעה נעשית יותר מורכבת, יותר קשה להגדיר אותה, ויש מספר הגדרות, אולי הגדרה הכי מוכרת, היא הגדרה של איש מדע מדינה בשם קסמודה, שהוא אומר שפופוליזם היא אידיאולוגיה רזה. מה זאת אומרת אידיאולוגיה רזה? זה אידיאולוגיה שיש לה שני מאפיינים, ויכולה להתחבר לכל מיני דברים, לניאו-ליברליזם, קצת לסוציאליזם, ללאומנות, לכל מיני דברים, ומה הם המרכיבים המרכזיים? המרכיבים המרכזיים זה תפיסת החברה כמתחלקת לעם ואליטות, כשהעם הוא צד הטוב של ההנגדה משפע, הזאת, כן. והתפיסה שדמוקרטיה היא רק הביטוי של ריבונות העם. זאת אומרת, אם דיברנו על זה שבדמוקרטיה הליברלית יש מתח בין ההגדרה של דמוקרטיה כריבונות העם והגדרה של דמוקרטיה כמכלול של זכויות, אז אצל הפופוליזם טוען מודה, זה רק ריבונות העם. ומודה מוסיף עוד משהו, וזה, ופה הגדרה שלו אולי מתחילה להיות בעייתית כשאנחנו רואים את המציאות, וזה הגדרה של העם כהומוגני. זאת אומרת, ביטול הפלורליזם.
זאת אומרת, אם התחלנו בליברליזם בשעה הראשונה, ולדבר על כך שיהיו זכויות וחירות לפרט, אז התחלנו מהפרט, ולכל הקבוצות, כל הפרטים, זאת אומרת, כל אחד בדרכו והוא שונה, כאן אנחנו מתכווצים למקום שמה אומרים, העם הוא אחד, זאת אומרת, מה קורה לקבוצות הקטנות יותר? זאת אומרת, מה קורה לשוליים?
נכון, אז פה יש, אני עוד, את יודעת מה, אני רוצה להציג עוד שתי הגדרות של פופוליזם, ואני אגיע למה שאת אומרת, אני מבטיח שלא אשכח.
בסדר גמור.
אז זו הגדרה אחת של פופוליזם. אחת הבעיות של ההגדרה הזאת של מודה, זה שאולי היא מאוד מתאימה, נגיד, להגדיר פופוליזם בחברות דמוקרטיות, בעיקר באירופה, משם גם מודה התחיל את המחקר שלו, אבל אם אנחנו מסתכלים על חברות לא דמוקרטיות שעוברות תהליך של דמוקרטיזציה, אז אנחנו יכולים של כוחות דמוקרטיים באותן מדינות יכולות להתאים לשני המרכיבים של ההגדרה של מודה. זאת אומרת, יש עם שמתנגד לאליטה הלא דמוקרטית שבשלטון, ויש תביעה שצריך ריבונות העם.
ולמה זה בסתירה? לא הבנתי.
כי זה הגדרה רחבה מדי. זאת אומרת, אם הגדרה יכולה לכלול תופעות שהן לא פופוליסטיות, אז משהו לא...
אז זה כבר לא הגדרה הרזה שהוא אמר, שהיא בסך הכל זה חברה שמתחלקת לאליטות ולא אליטות.
הגדרה צריכה להיות מתאימה לכלול את כל הביטויים של תופעה מסוימת, אבל רק את הביטויים של התופעה הזאת. אם היא לא מספיקה להכיל את כולם, אז היא לא מספיק טובה. אבל אם היא מכילה גם תופעות שהן לא תופעות פופוליסטיות, אז גם יש לנו, וזה קורה, למשל, אם אנחנו הולכים, אנשים שהם ממשיכיו של מודה, או שמאמצים את התפיסה, יגידו למשל ששלטונו של סלבדור איינדה, שהיה סוציאליסט בצ'ילה, הוא גם פופוליסטי, כי מתאים לשתי הגדרות האלה. אבל איינדה היה סוציאליסט, לא היה פופוליסט, אז יש לנו פה בעיה. התייחסות שנייה זה להגיד פופוליזם זה אסטרטגיה של מנהיגים מסוימים להגיע לשלטון. ושוב, זה יכול להגיד שבתקופות מסוימות, בעיקר נגיד בתקופה של אמצעי תקשורת המוניים, עכשיו הרשתות, אבל עוד קודם הטלוויזיה, במפלגות שמנסות להגיע הרבה פעמים למחנה משותף נמוך, אז יש מאפיינים שאפשר, אם רוצים, לקרוא להם פופוליסטים ברוב המפלגות הגדולות. אבל הבעיה עם הגדרה הזאת שמתייחסת לאנשים קצת כפיונים. זאת אומרת, יש איזה מנהיג מקיאבליסטי, שהוא מסוגל להוליך שולל את האנשים על ידי אסטרטגיה שפונה אליהם.
שהוא אומר, אתם העם, אני חלק מכם, מה שחשוב זה העם, וזו רק אסטרטגיה כדי להגיע לשלטון. אבל ראינו דברים כאלה בהיסטוריה, לא? סליחה שאני אומרת, זאת אומרת...
זה נכון, אבל זאת אומרת, בעיניי אולי אחד שתי עמדות שבעיניי מאפיינות דמוקרטיה אמיתית. אחת, זה תביעה של אחד מה-levelers בתקופת מלחמת האזרחים באנגליה, שהוא אמר שכל אחד, גם לעני ביותר, צריך להיות השפעה על החוקים שמסדירים את חייו. זה דבר אחד. והדבר השני, מה שלינקולן אמר, שאפשר לרמות את חלק מהעם כל הזמן, את כל העם חלק מהזמן, אבל אי אפשר לרמות את כל העם כל הזמן. זאת אומרת, אם אני דמוקרט אמיתי, אני לא יכול לטעון שהתמיכה במנהיג לאורך זמן בא רק בגלל שהוא מצליח לרמות את
לעשות
העם.
לעשות תרגיל פוליטי. זאת אומרת... מה זה זמני? סליחה, דני פילק, כשאני שואלת אותך, פרופסור פילק, מה זה זמני? כי אם אנחנו לוקחים 20 שנה, זה זמני, ומנהיגים עושים, זה בדיוק...
לא, אז אני חושב שאם זה יותר ממערכת בחירות אחת, צריך לראות, חוץ מהרטוריקה, מה יש שם.
זאת אומרת, מבחינתך, הביטוי הזה אומר, זה לא מספיק הרטוריקה. זאת אומרת, זה יכול להיות לתקופה מסוימת, או לעלות לשלטון, אפשר להשתמש בזה ככלי. אבל מעבר לזה, כבר יש פה עוד משהו,
בדיוק, אתה אומר. בדיוק. Okay. זאת אומרת, צריך להיות משהו שבצורה מסוימת עונה אפילו באופן מאוד חלקי לאינטרסים, לרגשות, לאמונות, של אנשים שתומכים בו. ובהגדרה של פופוליזם כאסטרטגיה, זה לא קיים. הדבר השלישי זה להתייחס לפופוליזם כסגנון. סגנון ששוב מדבר על הם ואנחנו, ומעבר, ועושה את זה תוך שימוש בשפה עממית, כביכול. וזה, קודם כל, החלק מהעם ואנחנו, זה כן, זה, 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 ללא זה אין, עם, העם והאליטות, ללא זה אין פופוליזם. אבל לגבי הסגנון, אני חושב שאפשר לטעון, ואני לא אומר את זה, היות ואני לא מסתכל על פופוליזם כמשהו שלילי בהכרח, אני לא אומר את זה כביקורת, אבל אפשר לראות את הליכוד של מנחם בגין כתנועה פופוליסטית, ולמנחם בגין היה כל דבר חוץ מסגנון גס, הוא היה מאוד לורדי, נגיד, בשפה שלו, בהופעה שלו, בהרגלים שלו, אז, וזה דוגמה אחת, אפשר לתת דוגמאות נוספות.
אני רוצה לחדד, דני, מה ההבדל בין הסעיף השני לשלישי? כי לכאורה הם מאוד דומים. זאת אומרת, העניין הזה של פופוליזם כאסטרטגיה כדי להגיע לשלטון או כסגנון, יכולים לכאורה להיות באותו הסל. זאת אומרת, אני מאמצת סגנון מסוים, כדי, וזו, הסגנון הוא אסטרטגיה, כדי להגיע או להישאר בשלטון.
את צודקת. ההבדל זה שמי שרואה בפופוליזם סגנון, לא בהכרח רואה את זה כמניפולציה, כמו במקרה של אסטרטגיה.
הבנתי, הבנתי.
זה סגנון שמשותף.
כן.
אוקיי?
כן.
עכשיו, אז יש הגדרה נוספת, אבל אני לא רוצה להיכנס אליה, כי היא מאוד מורכבת. עכשיו, מה אני מציע, איך אני מציע להבין פופוליזם? אני מציע לקחת חלק מהגדרות שונות, ואני הייתי אומר, תנועות פופוליסטיות הן תנועות שעושות מוביליזציה של קבוצות חברתיות מסוימות, סביב ההנגדה הם ואנחנו, והם בדרך כלל קורות תיגר, לפחות שצומחות, קורות תיגר על המודל של חברה הדומיננטי, ובדרך כלל הן מתפתחות בחברות שיש קונפליקטים סביב ההדרה או החלה של קבוצות חברתיות מסוימות. זה מה ש... ככה הייתי מציע להבין פופוליזם, ואז לומר, וזה מתקשר לעניין של עם אחיד ומי בפנים ומי... הייתי אומר שלמושג עם יש שלוש משמעויות. משמעות אחת של המושג עם זה האומה כולה, כל הקהילה הפוליטית. משמעות שנייה של המושג עם זה הפלבאים, כן? כמו ברומא, עמך, כן? אל מול האליטות, אל מול האצולה. והגדרה שלישית של עם, זה העם כיחידה אתנו-לאומית סגורה, או אתנו-תרבותית סגורה, כמו במושג פולק הגרמני, שרק בצורה ביולוגית, נגיד, אפשר להשתייך אליה. אז אם נגיד בתנועות שהן פשיסטיות פרופר, העם נתפס רק במובן השני, ובתנועות רדיקליות עממיות רק במובן השני, תנועות פופוליסטיות בדרך כלל משחקות עם שלושת המשמעויות. עכשיו, יש תנועות פופוליסטיות שישימו את הדגש על המשמעות השנייה, ואלה אפשר לכנות אותן תנועות פופוליסטיות מכילות, ויש תנועות...
זה אלה שידברו על האצולה מול המעמד הנמוך כביכול?
שבעיקר ידגישו את זה.
אז למה הן מכילות? כי הן
מכילות כי הן מהוות אמצעי שקבוצות שהיו מודרות הופכות חלק מהאנחנו. במובן הזה, נגיד, הפרוניזם והפופוליזם של הגל הראשון של פופוליזם באמריקה לטינית, הוא פופוליזם אינקלוסיבי, הוא פופוליזם מכיל. כי קבוצות שהיו נחשבות ללא שייכות, המאגרים הפנימיים, כן, מה שנקרא בספרדית מסטיסוס, כן, שהם שילוב של ילידים ויוצאי אירופה, הפרולטריון החדש שהיו מודרים לגמרי מאנחנו, גם חומרית, גם פוליטית וגם סימבולית, הם הופכים חלק מאנחנו.
אבל למשל, אצל פירון זה קרה מעשית, זאת אומרת, הם הפכו לחלק מאנחנו?
אז שנייה, אז זה אלה תנועות פופוליסטיות מכילות. התנועות פופוליסטיות המדירות, זה הפוך. הן בונות את השייכות על ידי הפרדה בינינו לבין קבוצה שלא שייכת, שיכולה להיות מיעוט לאומי, מאגרים וכו'. עכשיו, גם להכלה וגם להדרה יש שלושה מימדים. מימד אחד שבו הפופוליזם הכי חזק זה המימד הנרטיבי, המימד הסימבולי. איזה סיפור אני מספר? כשפרון אומר מעמד הפועלים הוא עמוד השדרה של הפרוניזם, הוא מכיל אותם סימבולית. כשהוא ואשתו השנייה, אביטה, לוקחים מונח שהמעמדות הגבוהים עשו בו שימוש מזלזל, כמו המושג ראש שחור, כדי להתייחס לפרולטריון הזה החדש, כי היו יותר כהי אור, והם ראש קטן שחור, קבסיטה נגרה בספרדית. כשהם לוקחים את המושג הזה והופכים אותו למושג של גאווה, או אומרים, אנחנו אלה חסרי החולצות, כי לא היה להם כסף לחולצות, הם עושים היפוך נרטיבי, מין ג'ודו, שמרחיב את האנחנו.
אבל אנחנו עדיין בסימבולי, שוב.
בסימבולי, שנייה.
כן.
בסימבולי. המימד השני הוא המימד החומרי. ופה יש תנועות פופוליסטיות שיותר מכילות ברמה הסימבולית, וכאלה שפחות. הפרוניזם ספציפית, מבלי לערער על השיטה הקפיטליסטית, אבל כן, עושה חלוקה מחדש. ובעצם פרון מעביר סדרה של חוקים שהמפלגה הסוציאליסטית בארגנטינה ניסתה במשך שנים להעביר ולא הצליחה, כמו למשל חופשה בתשלום, כמו למשל מזכורת 13. אז זה במימד החומרי, ובמימד הפוליטי זה דרכים שונות שדרכן הקבוצות האלה המודרות הופכות לחלק יותר משמעותי בתוך המבנה הפוליטי הפופוליסטי.
שלזה יש דוגמאות בהיסטוריה? זאת אומרת, זה קרה בפועל?
תראי, אני חושב שאפשר בהחלט לטעון שהליכוד לגבי המזרחים הייתה תנועה פופוליסטית מכילה, ליכוד של בגין, כן? וכן, אם אנחנו רואים, יש, ההכלה הזאת היא קיימת גם בשלוש צורות. צורה אחת, מזרחים הופכים למנהיגים מרכזיים בתנועה, דוד לוי כמובן הדמות היותר מוכרת, אבל לא רק, המשקל של המזרחים במוסדות התנועתיים יותר גדול מאשר במפלגות אחרות, וגם התפיסה של האדם הפשוט כחלק, דרך הליכוד המזרחים הופכים מאובייקט פוליטי לסובייקט פוליטי, לפחות באופן חלקי.
זה ממשיך עד היום? זאת אומרת, הליכוד של היום של נתניהו
לא.
הוא גם כזה?
אני חושב שהליכוד של נתניהו הוא פופוליזם מדיר. מה שנתניהו בעצם מנסה בשלב ראשון להפוך את הליכוד למפלגה נאו-שמרנית. זה נתניהו של 96, אבל זה גם נתניהו שר האוצר ב-2003. אני חושב ששני דברים קורים. אחד, ליברמן ב-99 מקים את ישראל ביתנו כצורה ישראלית של פופוליזם רדיקלי ימני, של פופוליזם מדיר, ונתניהו עם התבוסה הפוליטית ב-2006, הליכוד מקבל 12 מנדטים, ליברמן מקבל 11, הוא במנדט אחד להפוך לראש האופוזיציה, וזה התוצאה הכי גרועה של חירות או הליכוד מאז הבחירות לכנסת השנייה. אז אני חושב שנתניהו מבין שאין מקום למפלגה נאו-שמרנית, לפחות אז, כמו שבנוסח ארצות הברית, ואז הוא הולך לכיוון של הפיכת הליכוד לתנועה פופוליסטית מדירה, כשהנגדה המרכזית זה אנחנו היהודים הם הערבים, אבל עוד לא הגעתי לפופוליזם מדיר, היינו עוד, אז אלה שלושת הצורות של החלה.
אבל עכשיו, אני חייבת לשאול, כן. שיחה שאני קולעת אותך, בטח, אנחנו נחזור בטח, לנקודה בטח. הזאת, שלוש צורות של החלה ומדיר, כשאנחנו אומרים עם, הנה עכשיו בדוגמה הזאת של מי בגין, זאת אומרת, אם הסתכלנו על הליכוד, אז כל פעם אנחנו מסתכלים בעצם על העם כמשהו אחר, זאת אומרת, פעם אחת זה המזרחים, הדגש, העם זה המזרחים. פעם אחרת מגיע ליברמן, והעם זה יוצא העלייה הרוסית. פעם אחרת...
לא, לא, אצל ליברמן זה לא רק יוצא העלייה הרוסית. אצל ליברמן, ליברמן יש ביטוי, העם זה העולים החדשים, המזרחים, המתנחלים, החרדים, זה היה בתקופה, זה מוזר, כן, ללכת אחורה ולקרוא. זה עם, ומי לא עם? האליטות. ומי האליטות של ליברמן של אותן שנים? האליטות זה נערי האוצר, האליטות זה אמצעי התקשורת, האליטות זה מערכת המשפט, ואגף החקירות במשטרה. זה מבחינתו...
די דומה למה שקורה היום שנתניהו אומר, לא? כן, זה, כן, זאת אומרת, כן, אנחנו כן, חוזרים כן, לאותם אליטות, כן, נגד מי יוצאים המשטרה, כן. בתי המשפט,
רק
התקשורת.
ליברמן, שהוא פוליטיקאי מאוד חכם, הוא אומר, זה לא אליטות, זה אוליגרכיה. כי אליטות זה כאילו יש משהו של מריט בלהיות אליטה, הם אומרים, הם רק רוצים כוח. אבל זה לא משנה, זה הנגדה הפופוליסטית.
אז זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה שלנו, על דרך הליכוד, שזה באמת מבחן מאוד מעניין, העם הוא תמיד אותו עם, כי הרי אנחנו מדברים כל הזמן על מישהו מנוגד למישהו בפופוליזם. אז העם הוא תמיד אותו עם מימי בגין עד היום?
העם הוא תמיד אותו עם, אני חושב, אבל ההם לא תמיד אותו הם. זאת אומרת, בגין אמנם... מחזיר את המחליף את המושג עברי במושג יהודי, ובמובן הזה הוא אין מקום לאזרחים הפלסטינים, אבל קודם כל צריך להבין שזה היה קיים גם, זאת אומרת, ההדרה של האזרחים הפלסטינים הייתה קיימת גם בימי תנועת העבודה, ובגין דווקא בגלל השורשים הג'בוטינסקאים שלו, הוא התנגד לממשל הצבאי, עד שאשכול מבטל אותו, הוא לא מתייחס לאזרחים הערבים כאויבים, כמו שכן עושה ליברמן קודם ובנימין נתניהו אחרי זה. בנימין נתניהו בעצם בונה שרשרת משוואה כזאת, שמתחילה דאש שווה איראן, איראן שווה חיזבאללה, חיזבאללה שווה חמאס, חמאס שווה הרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית שווה ערבי ישראל, וערבי ישראל שווים השמאלנים שתומכים בהם. הם הלא עם, וזה גם, השמאלנים האלה כמובן אליטות, ואז אנחנו בחלק הפופוליסטי. אבל אני רוצה לחזור...
אז העם נשאר אותו עם, הם אחרים. משתנה. אבל הנה בוא נחזור למה שרצית לדבר
כן,
עליו.
אז אמרנו, יש את ההכלה, שלושת הצורות של ההכלה, ויש שלושת צורות של הדרה. אז הדרה הסימבולית זה, כמו שנתתי דוגמה עכשיו, לבנות נרטיב שמבדיל בין מי שהוא שייך ומי שלא שייך. למשל, כשז'אן מארי לפן היה נוהג לומר, העם הצרפתי הוא צאצא של ז'אן דארק, אז זה ברור שמוסלמים ויהודים הם לא חלק מהעם הצרפתי, כן, כי מוסלמים ויהודים לא יכולים לראות את עצמם כצאצאים של קדושה נוצרית מימי הביניים. אז זה ההדרה הסימבולית. ההדרה החומרית, זה מה שנקרא welfare chauvinism, כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים מדינת רווחה, אבל רק למי ששייך, רק לצרפתים אמיתיים, או לאוסטרים האמיתיים. והדרה פוליטית זה כל מיני דרכים שמונים מהקבוצות שהן לא נחשבות כחלק מהעם, להיות חלק מהסובייקט הפוליטי, שמחליט. אם זה, למשל, מגבלות על אזרחות כפולה, אם זה בישראל ניסיונות לגרום לכך שהאזרחים הערבים לא יצביעו, אם זה במדינות אחרות לעשות קרימינליזציה של התארגנות של מאגרים, אלה דוגמאות של הדרה פוליטית. עכשיו, צריך גם להבין שההדרה והחלה הן תמיד חלקיות. הן לא, למה?
הן לא אבסולוטיות.
לא אבסולוטיות. במקרה של החלה, החלה היא לא אבסולוטית, א', כי בדרך כלל תנועות פופוליסטיות לא ממש מעררות את הסדר הקיים מיסודו, וב', כי בעוד שהתביעה הליברלית או התביעה הסוציאליסטית הן תביעות אוניברסליות, זאת אומרת, התביעה הליברלית אומרת כולנו שווים בפני החוק, והתביעה הסוציאליסטית אומרת כולנו שווים מהותית, התביעה להכלה הפופוליסטית זה אני גם חלק מהעם. אבל תמיד יש מישהו שלא. לכן הכלה היא חלקית גם במובן הזה. והדרה היא חלקית בגלל שפופוליזם הוא לא פשיסטי. זאת אומרת, בגלל שתמיד יש את המימד של עם מול אליטות. זאת אומרת, תמיד יש איזה משהו שצריך לפחות להצדיק, או ברמה החומרית, או ברמה הנרטיבית, שאנחנו מדברים במונחים של עם. ואנחנו רואים שלמשל, ככל שנתניהו הפך ליותר פופוליסט ופחות נאו-שמרן, המדיניות הכלכלית הפכה ליותר מורכבת מאלמנטים ניאו-ליברליים, אבל גם מאלמנטים הטרודוקסיים ושלא מקובלים בתפיסה הליברלית. אנחנו רואים שבין 2015 ל-2019, למשל, מתחילות להיות חריגות תקציביות שקודם היו נתפסות כמשהו בלתי נתפס בתפיסה הניאו-ליברלית הטהורה, כן? או יש עלייה של שכר מינימום בהסכמים של 38% בתקופה שהאינפלציה היא נמוכה יותר, זאת אומרת יש עלייה של השכר הריאלי, אלה מרכיבים שהם לא מרכיבים שתאמו את נתניהו הניאו-ליברל הרדיקלי של 96 או של 2003.
אז למה בעצם יש לך הסבר? כי דיברנו, הבנו, למשל כשדיברנו על תאצ'ר או על רגל, על מנהיגים בעולם הגדול, מדוע הם עברו מליברליזם לניאו-ליברליזם? דיברנו על הפרסה של תאצ'ר. למה נתניהו עושה את השינוי הזה בנקודה הזאת? כי מה?
אני חושב כי פשוט הוא מבין מה המגבלות האלקטורליות של הניאו-שמרנות. אותו דבר בארצות הברית, כן? טראמפ הוא מצד אחד ניאו-ליברל, מוריד מיסים לתאגידים וכו', ומצד שני יש לו אלמנטים שהם נגד הניאו-ליברליזם הקלאסי, כמו למשל פרוטקציוניזם כלכלי, כן? מעורבות יותר גבוהה בדברים מסוימים בכלכלה. זאת אומרת, הוא ניאו-ליברל, אבל אורבן, כן? הם ניאו-ליברלים, אבל ניאו-ליברלים שמשלבים בין הניאו-ליברליזם לבין
פופוליזם.
לבין צעדים כלכליים, מה שנקרא הטרודוקסים. הטרודוקסים במובן הזה שהם לא תואמים לדוקסה הניאו-ליברלית, לתורה הניאו-ליברלית הקלאסית. וזה בגלל שבמידה מסוימת הם צריכים להצדיק את העובדה שהם מדברים בשם העם.
אז שתי שאלות על זה, אני רגע עוצרת אותך ברשותך, פרופסור דני פילק. אחד זה, האם אין סתירה מובנית בתוך הפופוליזם, מכך שהשליט בהכרח כבר הוא לא חלק מהעם? זאת אומרת, כי שוב, אמרנו להשתמש בפופוליזם, אחת התיאוריות אמרה זו אסטרטגיה. אבל ברגע שהגעתי לשלטון, ברגע שהכוח מרוכז בידיי, באיזשהו אופן, אני אוטומטית הפכתי לאליטה.
זאת שאלה מעולה, מעולה, אז יש לי תשובה עם שני חלקים, נגיד ככה. חלק אחד, המנהיג הפופוליסטי הוא, ויש אחד החוקרים של הפופוליזם בדיוק הגדיר את זה ככה, הוא הגדיר אותו כקנטאורוס, כן? קנטאורוס זה אותה דמות של המיתולוגיה היוונית, חצי סוס, חצי אדם. אז למה? כי הוא גם חלק מהעם, אבל הוא לא לגמרי חלק מהעם. כבר מההתחלה. זאת אומרת, הוא לא צומח, אפילו גם אצל הפופולריים, כן? קלודיוס או יוליוס קיסר, הם שייכים לאריסטוקרטיה, הם מתחברים לעם, אבל הם לא חלק, הם לא נולדו פלבאים, כן? פירון הוא איש מעמד הביניים, איש צבא, אלוף משנה בצבא, ואחר כך אלוף, אז הוא גם וגם, זה כבר מההתחלה, זה חלק אחד מהתשובה. החלק השני של התשובה הוא מאוד מעניין, כי יש הטוענים שדווקא בגלל מה שאת אמרת, שפופוליזם לא יכולה להיות תנועה שבשלטון. בגלל שמה שמגדיר אותה זה אנטי-ממסדיות, החלוקה, ובהרבה מקרים זה נכון, ואז הגיעו תנועות פופוליסטיות שמחזיקות לא מעט זמן בשלטון. עכשיו, דיברנו, אם את זוכרת על זה ש... או אם לא דיברנו, אני כבר לא זוכר אם דיברנו, אז אני מדבר על זה עכשיו, לפופוליזם, הפופוליזם הוא דמוקרטי. להבדיל מפשיזם, למשל, שהוא לא דמוקרטי, הפופוליזם הוא דמוקרטי, הוא לא ליברלי, הוא אפילו אנטי-ליברלי, אבל הוא לא אנטי-דמוקרטי. בגלל זה לדעתי, אנשים כמו פוטין או בולסונארו, בעיניי הם לא פופוליסטים. הם פשוט...
כי זו לא דמוקרטיה.
כן, כי אף פעם לא
האמינו בדמוקרטיה. כי זה לא באמת רצון העם או בחירת העם, אלא הם ממשיכים לכהן כי הם עושים אקטים שמשאירים אותם שם.
בדיוק. עכשיו, לפופוליזם יש נטייה מרותנית. יש נטייה לגלוש לאוטוריטריזם. זה לא אומר שכל פופוליזם יגלוש בהכרח לאוטוריטריזם, אבל יש לו נטייה לגלוש לאוטוריטריזם. למה? בגלל הנטייה, ששוב, לא מופיע בכל תנועה פופוליסטית, אבל בגלל הנטייה להתייחס לעם כהומוגני, ולעשות את החלוקה הזאת, עם אליטות, ואז מי שלא איתנו, הוא נגדנו. ואנחנו רואים, למשל, אצל ארדואן בטורקיה, רואים את הגלישה המרותנית, אצל מודי באודו ראינו את הגלישה המרותנית, אצל צ'אבס רואים את הגלישה המרותנית. עכשיו, צריך להגיד שבמקרים מסוימים הגלישה המרותנית גם קשורה לפעולה של האנטי פופוליסטים. זאת אומרת, גם בארדואן, גם בטורקיה וגם בוונצואלה הייתה נטייה מרותנית, אבל יש ניסיון של הפיכה שמעצימה את הנטייה המרותנית של המנהיגים האלה. שבוונצואלה במקרה של מדורו כבר מגיע לאבסורדים, כן? זה מרותנות טהורה.
מכיוון שמראש זה מייצר, אני חושבת שזה אבל חלק מהעניין, שהפופוליזם הזה לא מאפשר, כמו שאמרנו, הוא לא באמת ליברלי, הוא לא מאפשר לכל מיני קבוצות בחברה לקבל את כולנו את הזכויות, ואז הוא מייצר את המרידות האלה, או ניסיונות ההפיכה, מכיוון שהוא לא באמת מייצג את כולם, המושג הזה של לייצג את כל העם.
אבל גם הליברליזם לא מייצג את כל העם, הרבה פעמים מייצג רק את האליטות.
נכון, לכן הביתה שדיברתי עליה בתחילת השיחה, כי אני חשבתי שהליברליזם באמת מצליח בדרך המיטבית, והסברת שלא.
לכן אני אומר, אני חושב שהניסיונות הפיכה זה שלפעמים הפופוליזם פשוט, שוב, בגלל איזושהי מחויבות לרטוריקה, מאתגר אינטרסים מסוימים שגורמים לכך, אבל גם בגלל הצמצום של האופציות הדמוקרטיות. זה שני הדברים ביחד. אבל לא כל הפופוליזם הולך לשם. למשל, בארגנטינה, הקירצ'נריזם היה בשלטון בין 2001 לבין 2015, ו-2015 מפסידים בבחירות, ויש החלפת בחירות, והם חוזרים לשלטון ב-2019, ולפני 3-4 חודשים הפסידו בבחירות.
אז זה לא חייב ללכת לכן, למקום הזה של טורקיה, למשל.
יש אבל... נטייה לגלישה אוטוריטרית, אנחנו רואים את זה גם אצל אורבן, בהונגריה, גם במידה מסוימת אולי בפולין, אבל עובדה שבפולין הפיס הפסידו בבחירות האחרונות.
ויש שאומרים גם שבישראל זה קורה עכשיו, זאת אומרת, זה חלק מהדיון של כן הפיכה, לא הפיכה, יש הטוענים
לגמרי.
שזה המצב בישראל.
לגמרי.
ולא סתם הדיון האם אנחנו דומים לפולין, הונגריה, מי נוסע ללמוד מי.
לגמרי.
יש גם עניין כזה. כן.
נכון, ושוב, פה זה שאלה שתעביר אותנו לעוד סדרה אולי, אבל השאלה עם סוגיות כמו ביקורת שיפוט, זה שביקורת שיפוטית הוא כלי ליברל, חד משמעי. האם הוא מוסד דמוקרטי, זה נתון למחלוקת. ויש אפילו דמוקרטים ליברליים, כמו ג'רמי וולרון, שאחד ההוגים הליברליים החשובים היום, שהוא כתב מסה מרתקת, בטענה ש... כנגד הביקורת השיפוטית ככלי לא דמוקרטי. זאת אומרת, הסיפור של המהות של ההפיכה לפעמים גם צריך, הבעיה היא שחלק מהדיון היה סביב הרפורמה המשפטית, ואנחנו רואים את הנטיות האוטוריטריות, למשל בניסיון הדחת של חברי כנסת שלא חושבים כמו שהרוב חושב, ושוב, מבלי שזה להביע, זאת אומרת, אני מזמן, אני משוכנע שחוק ההדחה זה אחד החוקים הכי אנטי-דמוקרטיים שנחקקו פה, ולא היו הפגנות, ולא היה ולא היה שום דבר. זאת אומרת, הרעיון ש-90 חברי כנסת יכולים לבטל את רצונם של עשרות אלפי או מאות אלפי בוחרים, זה בעיה של המהות של מהי דמוקרטיה, ולא של ליברליזם כן או לא.
לא של ליברליזם, כי זה קלאסי ליברליזם. הנה קבוצה, לא. אתה מדבר על אופר כסיף ומה שהיה עכשיו, חבר הכנסת אופר כסיף. אבל למה זה לא ליברליזם וזה דמוקרטיה?
למה זה אנטי דמוקרטי ולא אנטי ליברל?
כן.
כי אני חושב ש... שוב, אמרתי לך שבעיניי ההגדרה הכי יפה של דמוקרטיה, זו אותו הגדרה של אלוף משנה ריינבורו במלחמת האזרחים באנגליה, והרעיון בעיניי, איך מביאים דמוקרטיה? דמוקרטיה מבחינתי היא היכולת השווה של כל אחד מאיתנו להשפיע באופן ישיר או עקיף על עיצוב החוקים והמוסדות שמסדירים את החיים המשותפים. עכשיו, הגדרה כזאת, ואנחנו נחזור על זה כשנדבר על אלטרנטיבות, כן? אבל הגדרה כזאת מכילה את רוב הזכויות הליברליות, כן? כי בלי חופש התארגנות ובלי חופש דת ובלי חופש דת ובלי חופש תנועה אין יכולת שווה, אבל היא גם מכילה דברים אחרים, כמו למשל חוסר יכולת לתרגם כוח כלכלי לכוח פוליטי, כי אז אין לנו יכולת שווה. אז אם ככה אנחנו מבינים דמוקרטיה, היכולת לבטל את רצונם של מצביעים מבטל את הרעיון של היכולת של כל אחד מאיתנו להשפיע באופן שווה. כי אם 90 חברי כנסת יכולים למנוע ממי שהצביע לו להמשיך לראות בו את הנציג, אז עכשיו, אם בן אדם עושה משהו פלילי, אז יש כלים, צריך להגיש נגדו תביעה, צריך לבטל את החסינות הפרלמנטרית ולהעמיד אותו לדין. ואם מדובר בעבירה שנושאת עם הקלון, ממילא הוא לא יכול
אבל לחיים. אנחנו מסתבכים, כי אנחנו במציאות פוליטית שבה כשמדברים על חוק הסבירות או לא הסבירות, וכן או לא, כל הדברים האלה הם סביב, גם סביב זה. זאת
הנה,
אומרת, אנחנו באיזה פלונטר כזה.
כן, אבל הנה, גם הסבירות, תראי, הרעיון מה סביר או מה לא סביר, הוא לא אובייקטיבי. מה שסביר לי יכול להיות שלא סביר לך והפוך. ואז השאלה, למי המילה האחרונה לגבי מה סביר או מה לא סביר.
אבל הדיון הוא האם יש סבירות שהיא אובייקטיבית או לא.
אז נכון.
יש הטוענים שסבירות היא דבר אובייקטיבי.
אוקיי, אני חושב שמי שטוען שסבירות הוא דבר אובייקטיבי.
זאת אומרת שיש, זאת חוקה, אלה חוקי יסוד. זאת אומרת, יש דברים שעליהם לא עוברים.
אבל גם חוקה זה משהו פוליטי. תראי, בסופו של דבר, אם את תדחקי לפינה את מי שחושב שסבירות זה אובייקטיבי, את תראי שסביר זה מה שהוא חושב שזה סביר.
טוב, לא ניכנס לדיונים פוליטיים, אבל האם אין משהו כלל אנושי? בוא נצא מישראל עכשיו. כלל אנושי, זאת אומרת, שאומר, אלה הכללים האנושיים הבסיסיים, הרי אנחנו נתקלים בזה.
כן, כן ולא. אז שוב, אני חושב שהיכולת להשתתף בצורה שווה, זה כלל אנושי, אבל תסתכלי על חוקים, כן? חוקות. חוקות משקפות יחסי כוח בתקופה מסוימת. ובגלל שמאוד קשה לשנות חוקות, לפעמים הדברים האלה, ואני נדבר על החוקה האמריקאית, אני אתן לך שתי דוגמאות, כן? החוקה האמריקאית כוננה בתקופה ש... החברה הפטריארכלית הייתה עוד יותר פטריארכלית מאשר בימינו. ולכן שוויון מגדרי זה משהו שבכלל לא חושבים על זה. בשנות ה-70, 80 של המאה הקודמת, ארגוני נשים מנסים לקדם תיקון חוקתי, ה-Equal Rights Amendment, שיהפוך את השוויון המגדרי לבעל כוח חוקתי. לא מצליחים. למה לא מצליחים? כי כדי לשנות חוקה בארצות הברית, כדי להכניס תיקון לחוקה, צריך שני שליש מכל המדינות, והם מצליחים לגייס שני שליש פחות אחד. אז הנה דוגמה אחת. דוגמה שנייה. החוקה מבטיחה את החופש לשאת נשק. כן, עכשיו, בסוף המאה ה-18, זה חלק מהתפיסה של דמוקרטיה, שכל אזרח גם חייל, זה, זה, זה תפיסה של רפובליקניזם, שדווקא כאילו היותר דמוקרטים מתנגדים לזה, שיהיה מה שנקרא סטנדינג ארמי, צבא קבע, כי רואים בצבא קבע משהו של השליט, ורוצים, עכשיו, זה אולי נכון במאה ה-18. כיום אלפי אמריקאים נהרגים, בגלל שזה הפך למש... כמובן, יש אינטרסים, יש אינטרסים של National Rifle Association, ויש אידיאולוגיה, אבל אם היה פחות קשה, אז זה כדי להגיד לך שחוקה לא מבטאת ערכים אוניברסליים, מבטאת ערכים אוניברסליים בקונטקסט היסטורי מסוים, אבל הקונטקסטים ההיסטוריים משתנים.
אני מסכימה איתך עם זה, צריך להגיד שגם אם נמצא חריגות בחוקה, והנה הבאת שתי דוגמאות מצוינות, מאלפות, על הנשק בארצות הברית ועל אנשים, עדיין הבסיס אמור להיות, עם כל החריגות בתוכו ודברים שמתאימים ולא מתאימים ודברים זמניים, עדיין בסיס יציב על זמני, שבתוכו אכן יכולות להיות כל מיני כוכביות, אבל...
שוב, השאלה היא, וזה סוג של שמיכה קצרה, כן? או שמושכים אותה לראש, או שמושכים אותה לרגליים. יש איזון לא פשוט בין זה שכללי המשחק צריכים להיות מספיק יציבים, כדי שרוב מקרי לא יוכל לשנות אותם, לבין זה שיהיה כל כך חסינת שינויים שאי אפשר לשנות. אז אני דווקא חושב שאם היינו מגיעים למצב כמו בישראל, שיש חוקי יסוד שהם מעין חוקה, אבל את חוקי היסוד אי אפשר היה לשנות אותם ברוב של 61, אלא היה צריך רוב מיוחס שמחייב קונצנזוס יותר רחב, עדיין זה לא פתרון כללי. הנה, כמעט היו 90 ח"כים שהיו מוכנים להדיח את כסיף. בסופו של דבר גם דמוקרטיה היא תהליך של ריסון עצמי של, אבל הרוב צריך לרסן את עצמו, אבל גם, אבל המיעוט צריך להבין שהוא מיעוט, ושצריך לשכנע ולא להשתמש בכלים אנטי-רובנים, וזה לא מקרה שכאילו, הפחד הגדול של הליברליזם זה עריצות הרוב. אבל ההיסטוריה של האנושות היא הרבה יותר היסטוריה של עריצות המיעוטים מאשר עריצות הרוב.
נכון,
אז זה צריך לא לשכוח.
מרתק, הייתי יכולה לעשות עוד סדרה שלמה, להמשיך את הכיוון הזה, כי תשמע, זה מעניין מאוד. אבל אני רגע מחזירה אותנו לפופוליזם. שני דברים שעלו אולי גם מהשיחה הזאת שאני רוצה בכל זאת לשאול אותך. קודם כל, העניין הזה של, אמרת, הנה רוב ההיסטוריה היא הכרעת או עריצות, או איך שלא תקרא לזה, של המיעוט ולא של הרוב. קודם כל, העניין של השכלה, איך הוא מתחבר לפופוליזם, כי נדמה שהאמירה שזאת אומרת, הכוח יהיה בידי העם ולא בידי האליטות. איך השכלה נכנסת לשם?
אוקיי, אני רואה שאנחנו מגיעים לסוף.
אנחנו אמורים לסיים, כן, אז תכף אנחנו, יש לנו עוד פרק, לא לדאוג.
אוקיי.
אני לא אשחרר אותך בלי
תשובות. לא, אני לא בורח. אז נשמר את ה... לענות או נשמור את זה?
תענה על זה, ונסיים פרק, ובפרק הבא נמשיך עוד טיפה נגנוב לפופוליזם, ואז נלך גם לאלטרנטיבות אחרות, כי יש לך שם דברים מעניינים לומר.
אז תראי, כן, מטבע הדברים, היסטורית העם היה פחות משכיל, וזה היה הרבה פעמים תירוץ. של המיעוטים, התחושה, מה זה מילה אופטימטס, הכי טובים, כן? מה זה אריסטוי בלטינית? גם השלטון של הראויים, זה מה שדיברנו, אם את זוכרת, על מריטוקרטיה. אבל...
זאת אומרת, מגיע לי זו זכותי, כי אני למדתי, משכיל, אני יותר משכיל.
עכשיו, אין ספק שצריך, אנחנו לא רוצים למלא את המקומות של ניהול והכרעה באנשים לא מתאימים.
לא בהכרח אקדמיה, אגב, לא אבל, רק על זה אני נכון, מדברת, אלא אנשים מוכשרים אבל, שעברו אבל, הכשרה מסוימת.
אבל או... נכון, אבל זה אומר א', שיכולים להיות קריטריונים בסיסיים, אבל מי שמעל הרף הזה יכול להיכנס, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מדברים על גיוון, ואנחנו רוצים שנשים תהיינה מיוצגות בפרלמנט, ואנחנו רוצים שהקהילה לטאפקית תהיה מצויית, ומיעוטים לאומיים. אבל אם כל מי שחבר כנסת הוא אקדמאי, אז יש המון אנשים שלא מיוצגים. ואריסטו, שהוא היה כאילו אליטיסט לא מבוטל, אבל הוא אומר משהו מאוד יפה, שכשאנחנו בונים בית למשל, נכון שהבנאי או האדריכל יודעים לבנות, אבל מי שגר בבית, גם יש לו ידע לגבי מה שצריך באותו בית, גם אם הוא לא משכיל, כי הוא יודע מה הוא רוצה מהבית שהוא חי. ולגבי המרחב הציבורי, זה מאוד נכון.
מעניין. טוב, אז אנחנו נחתום את הפרק עם האמירה היפה והמעוררת המחשבה הזאת של אריסטו. תמיד טוב לסיים עם אמירות של אריסטו. אני רוצה להודות לך. תשמע, אני יכולה לדבר איתך שעות, רצינו עוד לדבר על המון דברים בפופוליזם, אבל זה הכל כל כך רלוונטי ואקטואלי שאני חוטאת בחץ הזה. פרופסור דני פילק, חוקר בכיר במכון ון ליר, ומרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל אוניברסיטת בן גוריון. המון תודה.
תודה לך.
עוד קצת פופוליזם בפרק הבא, ואז אלטרנטיבות אחרות. להתראות, תודה.
תודה, תודה.
תודה גם לכל העושים והעושות במלאכה, תודה לביביאנה דייץ', לנועה בן הגיא, לחן עוז, נאמר תודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני. אני רונה גרשון תלמי, אנחנו כאן במעבדה, ליברליזם, ניאו-ליברליזם, פופוליזם, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.